אנחנו נתחיל היום בעזרת השם הלכות חלה בסימן שני כף בית. הפריש חלה שיש בין חלת ארץ ישראל חלת חוץ על הארץ, ובו חמישה סעיף. מצווה עשה להפריש תרומה מהעיסה ולתנה לכהן, שנאמר ראשית עריסות אתכם תרימו תרומה. וראשית זה אינו שיעור מן התורה, אפילו הפריש כסה עורה פתר את העיסה. ועושה כל עיסתו חלה לא עשה כלום עד שישאר מקצת. בדברי סופרים מפרישים אחד מ-24 מן העיסה, והנחתום העושה למכור בשוק מפריש אחד מ-48. ואם נטמאה העיסה בשוגג או באונס, אף בעל הבית מפריש אחד מ-48. אין חייבים בחלה מן התורה אלא בארץ ישראל בלבד, שנאמר והיה בה הולכים מלחם הארץ, ובזמן שכל ישראל שם, שנאמר בבואכם ביד כולכם ולא ביד מקצתכם. לפיכך חלה בזמן הזה אפילו במעי עזרה בארץ ישראל אינה אלא מדבריהם. מפרישים חלה בחוץ לארץ בדברי סופרים כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. בואו נפרש את זה עד כאן. התורה אומרת יש מצווה להפריש חלה מן העיסה. נראה את זה בתוך הפסוקים. וידבר השם אל משה לאמור, דבר בני ישראל ואמרת עליהם, בבואכם אל הארץ אשר אני מביא אתכם שמה, והיה באחוכם אליכם הארץ תרימו תרומה להשם, ראשית עריסותיכם חלה תרימו תרומה. כך כתוב שהמצווה הזאת נצטוו בה בני ישראל בבואכם אל הארץ. דווקא כשנכנסו לארץ ישראל התחייבו במצווה הזאת. כשהיו במדבר תרם בועם לארץ ישראל לא נתחייבו בה. אבל משונה ביאה זו משאר הביאות. יש כמה מצוות שהתורה אמרה כי תבואו אל הארץ, כי תבואו אל הארץ. פה לא אמרה התורה כי תבואו, אלא פה אמרה התורה בבואכם אל הארץ. לימד אותנו התורה, לימד אותנו הכתוב, שאינה תלויה בירושה וישיבה. שאר המצוות, תרומות ומעשרות, שמיטות, יובלות, הן תלויות בכיבוש, בחלוקת הארץ, בירושה. זה הכוונה כי תבואו אל הארץ, שאתם תבואו והארץ שתהיה שתי הארץ תהיה שלכם. כאן לא תלה את זה הכתוב בכיבוש וחילוק, שבע שנים לקח להם עד שכבשו את הארץ, ועוד שבע שנים לקח להם עד שחילקו אותה ולחלת השבטים. 14 שנה לפני שגמרו לחלק את הארץ לא נתחייבו בשאר המצוות התלויות בארץ ישראל. לא התחילו לספור שמיטות, לא התחילו לעשות יבלות, לא עשו תרומות ומעשרות. שם הדין הוא שזה תלוי בזה. המצוות לא חלות אלא עד שיהיה לך שלך, קרקע שלך, ויהיה בגידול שלך, אז תהיה חייב מן התורה. פה לא תלה את זה הכתוב הזה, אלא בבואכם, מיד איך שאתם נכנסים אל הארץ. אפילו עוד לא סיימתם לכבוש, עוד לא סיימתם לחלק, מיד אתם חייבים לעשות חלה, להפריש חלה מן העיסה שלכם. זו נאמר בו בבואכם, שנכנסו בה ואכלו מלחמה, נתחייבו בחלה. כך אומר הספרי. ואותו ראשי כאן. המשיכה התורה ואומרת, איך תעשה את זה? ראשית עריסותיכם, חלה תרימו תרומה. כשאתם לשים את העיסה, זה עריסותיכם. עריסותיכם, הכוונה העיסות שלכם, כשאתם מכינים את העיסה, אז אתם מתחייבים בהפרשת החלה. זאת אומרת, זה לא תלוי בקמח, זה לא תלוי באפייה, אלא זה תלוי בלישה. שעת הלישה היא זו שמחייבת אותנו בחלה. לכן, אפילו אם היבול הוא יבול נוכרי, גדל אצל גוי, והיהודי קנה ממנו את החיטים, או קנה ממנו את הקמח, ועשה עיסה, היהודי הוא זה שערב את המים בקמח, והעיסה שלו, עיסה של יהודי, זה נקרא עריסותיכם, עיסה שלכם. העיסה הזאת מתחייבת בחלה. זה לא דומה לתרומות ומעשרות. תרומות ומעשרות, אם קנה מהגוי, בקרקע של גוי, יש מדע אמר שיש קניין הגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל, וכבר פטור מן התרומות ומן המעשרות. ואם זה נתמרח על ידי הגוי, מרח בקרי, שזה שעת החיוב של התרומות והמעשרות, פטור. ואפילו מדע אמר שמחייב, לא מחייב מן התורה, כי כאן זה קנוי, היהודי קנה את זה. התורה אמרה דגן איכה, תראה שלך, דווקא שלך, דווקא שאתה גדלת אותו, אז אתה חייב להפריש ממנו תרומות ומעשרות. אבל שאתה קונה הלקוח בידך, זה לא חייב מן התורה, חייב רק מדרבנן. פה בחלה זה לא דומה, אלא אפילו באופנים שהתרומות והמעשרות הן מדרבנן, חלה תהיה מן התורה, כי היבול לא אכפת לי מאיפה הוא בא, אפילו אם הוא יבול של גוי, ואפילו אם נאמר שיש קניין לגוי להפקיע מקדושת ארץ ישראל, גוי שקנה קרקע בארץ יפקיע אותה מקדושתה. ועכשיו הגוי הזה מגדל בקמח, מגדל חיטים, עשה אותם קמח, וקנית ממנו את הקמח, הקמח שלך, אתה בא הביתה ועושה ממנו עיסה, זה מתחייב בחלה מן התורה, אפילו שהיבול היה של הנוכרי, אבל העיסה נעשתה על ידי יהודי. תלה את זה הכתוב בעריסותיכם, לא תלה את זה בדגן שלך, אלא תלה את זה בעיסה שלך, וזו העיסה שלי, לכן אני חייב להפריש מן החלה מן התורה. כמה חייב לתן, כמה חלה צריך לתת, לא גילתה התורה שום שיעור. אמרה התורה, חלה תרים ותרומה, כתרומת גורן. מה תרומת הגורן אין לה שיעור, אף תרומת החלה אין לה שיעור. תרומת הגורן זה מה שצריך לתת לכהן. כשאדם עושה גורן, עושה את החיטים שלו, עושה מהם ערימה בגורן, אז הוא מתחייב להפריש תרומות ומעשרות. מן התורה צריך לתת סדר הפרשת תרומות ומעשרות, קודם כל לתת תרומה גדולה לכהן. אחר כך, אחרי שנתן תרומה לכהן, נותן מעשר ראשון ללוי. אחרי שנתן מעשר ראשון ללוי, נותן מעשר שני או מעשר עני. זה תלוי בשנים. בשנים א', ב', ד', ה', לשמיטה, נותן מעשר שני. מה עושים עם המעשר השני? מביאים אותו לירושלים ואוכלים אותו שם. זה שייך לנו, לא חייב לתת אותו לאף אחד, רק צריך להביא אותו לירושלים. ואם קשה לו לקחת את הפירות, אז יש עניין של חילול, מחלל את הפירות בכסף ולוקח את הכסף, ונתת בכסף, צרתי הכסף בידיך והלכת אל המקום, כך כתוב בפסוק. אז זה מעשר שני, מביא אותו לירושלים ואוכל אותו שם. מעשר עני בשנים ג' וו', שלישית ושישית לשמיטה, נותנים את הכסף הזה, את הפירות הללו לעניים, חלקים אותם לעניים. זה סדר התרומות והמעשרות. המעשר, אנחנו יודעים כמה הוא, כשמו כן הוא, 110. נותן 1 מ-10, שזה 10%. אבל התרומה, לא כתוב כמה זה. אפילו חיטה אחת פותרת את הקרן. אסף 10 טון של חיטה מהשדה שלו. בא לכהן, נותן לו חיטה אחת. דין תורה קיים את המצווה. יצא ידי חובה. חכמים הם עשו שיעור בחלה, בתרומה, ואמרו עין יפה 1 מ-40, עין בינונית 1 מ-50, עין רעה 1 מ-60. זאת אומרת, האדם שהוא נדיב לב נותן ברוחב, רוחב הלב ככה ביד רחבה, אז נותן 1 מ-40. אדם בינוני, לא נדיב, גם לא קמצן, עין בינונית, נותן 2%, שזה 1 מ-50. ועין רעה זה תמע בו כמוני, לא יכול לראות שמישהו אחר יקח ממנו משהו, אז זה מקבל, נותן רק 1 מ-60. זה כל זה מדרבנן. השיעורים האלה, 1 מ-40, 1 מ-50, 1 מ-60, זה דרבנן. מן התורה חיטה אחת פותרת את הקרי. גם חלה אומרת כאן התורה, תרימו תרומה כתרומת גורן. מה בגורן אין שיעור? חיטה אחת פותרת כל הקרי. גם כאן אפילו נתן מהעיסה כסעורה, מהבצק לקח חלק קטנה כסעורה ונתן אותה לכהן, קיים את המצווה מן התורה. אבל החכמים נתנו שיעור, אמרו, התורה אמרה מראשית עריסותיכם תיתנו להשם תרומה. תיתנו, צריך שיהיה כדי נתינה. אדם בא לכהן, נותן לו, אומר, שמע אדוני הכהן, יש לי מתנה בשבילך. זה הכהן כבר מסתכל, אומר, טוב, בא, הביא מתנה, מה הביא? מוציא לו מתוך איזה חתיכת עיסה כסעורה, אומר לו, זה מתנה. איך הסתכל עליו הכהן? זה נקרא נתינה? התורה אומרת תתנו, תתנו משמע שיש כדי שיעור נתינה. לכן באו חכמים ועשו שיעור, אמרו 1 מ-24 לבעל הבית ו1 מ-48 לנחתו. בעל הבית זה אדם שאופה לעצמו באופן פרטי. אז אמרו חכמים, בדרך כלל עיסתו קטנה, לכן אמרו לו תיתן אחד מ-24, כי פחות מזה אין שיעור נתינה. כמה הוא רופא? כמה משפחתו? כמה? 15 נפשות. העיסה היא לא גדולה, אם לא ייתן אחד מ-24 בעיסה, אז השיעור הוא קטן. למשל 24 חלות, אז חלה אחת נותן היא תוכל לכהן. כן? בעיסה הוא עושה את זה עדיין לפני שאפה, אם לא עשה לפני האפייה יכול לעשות אחרי האפייה, וכתחילה עושה בשעה שהוא מגלגל את העיסה. זה הזמן הטוב, זה הזמן המובחר ביותר לפוש חלה, בשעה שהיא עיסה עדיין. אז כדי חלה תכף אני אחמד כל הפרטים. זה אחד מ-24 למי? בעל הבית. אבל הנחתום שעיסתו גדולה, הנחתום זה שאופה לרבים, הבייקרי, הוא לא אופה לאדם יחיד, הוא אופה לכל הציבור. אז העיסה שלו גדולה, אז חסו על החכמים, לא אמרו לו שייתן כל כך הרבה, וחצי מזה מספיק, שייתן אחד מ-48, זה מספיק לו. אז הוא נותן, נגיד הוא עושה 48 קילו מהעיסה, נותן קילו אחד, זה בשבילו טוב. הוא עשה אחד מ-48, קיים את המצווה. ולא חילקו חכמים בעיסות. אפילו בעל הבית עושה משתה לבנו. עכשיו כבר לא עושה עיסה קטנה, הוא עושה משתה, זמין 500 איש. אז יש לו עיסה גדולה. הוא עכשיו נחשב כעין נחתום. בכל זאת צריך לתת אחד מ-24. כדי שלא תחלוק בעיסות. פעם אחת 24, פעם אחת 24-8, התבלבל. לא, תן לעולם אחד מ-24. זה לבעל הבית. וכן הדין לנחתום. אם הוא עושה פתאום עיסה קטנה, סוף היום, כבר לא יבוא הרבה לקוחות, הוא מכין עכשיו עיסה קטנה, יודע, צריכים לבוא אולי פלוני ואלמוני, מכין להם עיסה קטנה שיבואו לקחו את הלחם שלהם. בכל זאת, חייב להפריש אחד מ-48 ולא יותר. לא נהיה דינו כמו בעל הבית, מכיוון שהוא עושה עיסה קטנה, אלא כיוון שהוא נחתום, דינו שייתן אחד מ-48. זה דין התורה. דין התורה, כלשהו, דרבנן, נותן רק, ושנתנו שיעור חכמים, או אחד מ-24 לבעל הבית, הנחתום רק אחד מ-48. זה הדין של חכמים. אם כן, למדנו מכאן שהמצווה הזאת תלויה בארץ ישראל. זה דין התורה. בבואכם אל הארץ. חוץ לארץ, פטור מהפרשת חלה מן התורה לעולם. אין חיוב להפריש חלה בחוץ לארץ מן התורה. אבל מדברי סופרים, מדרבנן, חכמים תקנו שיפרישו הפרשת חלה גם בחוץ לארץ, כדי שלא תשתכח תורת חלה מישראל. הם ישכחו כל השנים האלה בגלות להפרישו חלה, יבואו לארץ, גם כן, יעשו כדרכם, כרגלם, ולא יפרישו חלה. לכן תקנו לחכמים שיפרישו חלה גם בחוץ לארץ. כן, יש בחלה חומרה שאין בתרומה, ויש בתרומה חומרה שאין בחלה. זה אומרת הגמרא במסכת כתובות בדף כ"ה. אפילו למאן דאמר רבנן דברי רב היו אומרים, אפילו למאן דאמר שתרומה בזמן הזה היא מדי רבנן, חלה היא מדי אורייתא. למה? מאן דאמר תרומה מדי רבנן סובר קדושה ראשונה קדושה לשעתה ולא קדושה לעתיד לבוא, וקדושה שנייה או שיש שיטות מה הדין של קדושה שנייה. מה זה קדושה ראשונה? זה זמן שבאו עולי מצרים וכבשו את הארץ וקידשו אותה, אז נקראת שמה קדושה ראשונה. זה הכיבוש, הכיבוש הראשון נקרא קדושה ראשונה. יש מחלוקת הקדושה הזאת לעולם עומדת או עד שילכו בגולה, בשעה שעזרו את הארץ והלכו לגלות פקעה הקדושה הזאת. זה מחלוקת שיש קדושה ראשונה, קדושה לשעתה או קדושה לעתיד לבוא. אנחנו קדיש בגמרא. ההלכה נפסקה, כך פוסק הרמב״ם פרק א' מהלכות תרומות, קדושה ראשונה, קדושה לשעתה ולא קדושה לעתיד לבוא. דהיינו, כל ארץ ישראל שכבשו עולי מצרים, דיני ארץ ישראל וקדושת ארץ ישראל פקעו ממנה בזמן שבא נבוכדנצר הרשע ויגלה אותם, אז כבר פקעו הדינים האלה. פקעה קדושת הארץ. אם כן, יש זמן שהתרומה היא מדרבנה, פקעה קדושת הארץ. אף על פי כן, חלה תהיה מדאורייתא. למה? משום שזה לא תלוי בשייכות של הקרקע, אם היא שייכת ליהודי או לא, אלא זה תלוי במציאות היהודי בארץ ישראל. בברכים אל הארץ, כך הבינו רבנן דבריו. כשאתם באתם לארץ, התחייבתם בהלה. אפילו לא כבשו ולא חילקו, כמו שהסברנו בהתחלה, עוד ב-14 שנים הראשונות שנכנסו לארץ. ולא נתחייבו בתרומות ומעשרות. Okay? בכל זאת בהלה כן נתחייבו. זה צד חומרה שיש בהלה, שיש בהלה כלפי תרומה. אבל יש איפכא מסתברא. זה אומר להם רבנן ברד רבי יהושע. אומר להם הפוך. אפילו בזמן שהתרומה מדרבנן, אפילו בזמן שהתרומה מדאורייתא, החלה היא מדרבנן. זה צד הפוך. אפילו לבן דאמר, שעכשיו יש לנו חיוב להפריש תרומות ומעשרות מן התורה. למה? משום קדושה שנייה, שהיא קדושה לעתיד לבוא. או משום קדושה ראשונה. איך שנפרש? או מצד קדושה ראשונה שהיא לעולם עומדת, או אפילו נאמר שבטלה קדושה שנייה, אבל כשבא עזרא הסופר וקיבץ את הגלויות אחרי 70 שנה שהלכו לבבל, חזרו חזרה לארץ ישראל ובנו את הבית השני, בית המקדש השני. זאת נקראת קדושה שנייה. אז אותה קדושה שקדש עזרא הסופר, היא זו שעומדת לעולם. אם כן, החובה להפריש תרומות ומעשרות היא מן התורה. אפילו נאמר שכך הדין, שהחובה להפריש תרומות ומעשרות היא מן התורה, אבל חלה לא תהיה חובה מן התורה, אלא רק מדרבנן. למה? משום שהתורה אומרת בבוא אחים. יכול אפילו מקצת, אפילו שניים שלושה נכנסו לארץ, כבר נתחייבו בחלה. תלמוד לומר בבוא אחים, בביאת כולכם. זה צריך שיהיו כל ישראל בארץ ישראל, בשביל שיהיו חייבים מן התורה. זוהי דעתו של רבונה ברד רב יהושע. וסותר את דברי רבנן דברי רב. רבנן דברי רב יהיו צודקים רק באופנים מסוימים. אבל לומר שעכשיו יהיה חיוב להפריש חלה מדאורייתא, לא מסכים איתם רבונה. אומר להם רבונה, לא. עכשיו החובה להפריש חלה היא רק מדרבנן. למה? כי הכתוב תלה את זה בבואכם. בזמן שכולכם באים לארץ. כולכם נמצאים בארץ ישראל. איך המציאות היא? כל עם ישראל איפה הם? נמצאים בארץ או בחוץ לארץ? רוב העם לא נמצאים בארץ, נמצאים בחוץ לארץ. כבר בזמן עזרא הסופר, שהיה זה שבנה את בית המקדש, רוב ישראל היו בגולה. כי מי בא איתו עזרא הסופר? תסתכל בפסוקים. כתוב שהעלה איתו 42,000 ועוד כמה מאות, זאת אומרת 42,000 איש. זה כל הקיבוץ גלויות שעשה עזרא הסופר. רוב העם נשאר בגולה. והתורה תלתה את זה בבואכם, בביאת כולכם. זה לא תלוי בקדושת הארץ או בכיבוש הארץ, אלא זה תלוי במציאות שאם אתם נמצאים בארץ ישראל אתם חייבים, ואם יצאתם מן הארץ אתם פטורים. אז נמצא שמזמן שהלכו בגולה, עוד טרם החורבן, עוד מזמן בית ראשון שבא סנחריב והגלה את 10 השבטים, שרוב ישראל כבר לא היו בארץ ישראל, מאותה השעה נפטרו ממצוות חלה מן התורה. אין חובה להפריש חלה מן התורה, אלא בזמן שכל ישראל נמצאים בארץ ישראל. או לפחות רוב, רובו ככולו. אם יש רובם בארץ, נחשב שכולם בארץ. כי לא יבצר שיהודי אחד יצא מארץ, ויהודי אחד נסע. זאת אומרת, תגיד, רגע, צריכים לעצור בגבולות ולבדוק. אם יצא יהודי מארץ, מכריזים שכולם פטורים מן החלה, ואם חזר, אז כולם יהיו חייבים מהלה, יעלה על הדעת, שכל העם תלוי ביהודי אחד שהלך ובא. אלא, כוונה היא רוב. שהתורה אומרת ברכם ביד כולכם, כוונת התורה, רובו ככולו, כמו שבכל דבר בתורה הולכים אחר הרוב, גם בדבר הזה הולכים אחר הרוב. אם רוב העם נמצאים בארץ, אז יהיו חייבים מן התורה. ואם רוב העם לא נמצאים בארץ, פטורים מן התורה. זה לא תלוי בזמן בית המקדש. אפילו אם אין בית המקדש. אם יהיו רוב העם בארץ ישראל, יתחייבו בחלה מן התורה. זה גם לא תלוי בקדושת הארץ. אפילו אם נאמר שדינים אחרים לא יהיו נוהגים, כמו היובל והשמיטה, שאלה דינים שלא נוהגים מן התורה, כמו שבאנו בעריכות בענייני שביעית, שהם לא נוהגים, אלא בזמן שכל ישראל יושבים בנחלת אבותיהם בארץ. זה תלוי בכיבוש ובחלוקה. עד שיכבשו את הארץ ויחלקו אותה לשבטים, וכל שבט יושב בנחלת אבותיו, רק אז יהיו חייבים בשמיטה ויובל מן התורה. כי התורה תלתה את זה וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. שם זה תלוי ביושביה. ישיבה בארץ משמע ירושה ונחלה, שקיבלו את החלק הראוי להם לשבת ולנחול אותו. זה נקרא שמו ישיבה. וקראתם דרור בארץ לכל יושביה, בזמן שכל יושביה עליה. אז לכן יכול להיות מצב שעכשיו בזמן הזה, אם יחזרו רוב ישראל לארץ ישראל, מצוות חלה תהיה נוהגת מן התורה. אף על פי ששביעית לא תהיה נוהגת מן התורה, כי להלכה קיים עליהן ששביעית תלויה ביובל, בזמן שהיובל נוהג, השביעית נוהגת מן התורה, בזמן שאין היובל נוהג, אז גם השביעית לא נוהגת אלא מדרבנן. אז אמנם שביעית תנהג מדרבנן, אבל לעניין חלה, חלה תהיה נוהגת מן התורה, כי חלה לא תלויה בכיבוש ובנחלה, אלא היא תלויה במציאות עם בארץ. יש ארץ ישראל, יש עם ישראל בארץ ישראל, רובם חייבים בחלה מן התורה, רובם בחוץ לארץ חייבים רק מדרבנן. עכשיו מה המציאות היום? איפה רוב העם נמצא? רוב היהודים איפה הם? חוץ לארץ, אמריקה ואירופה ומקומות אחרים, לא נמצאים, רובם לא נמצאים בארץ, אפילו שיש ריכוז גדול של יהודים בארץ ישראל, אבל זה עדיין לא רוב. צערנו הרב, עדיין רוב היהודים נמצאים בגולה. ולכן היום המציאות הזאת קובעת לנו שההלכה תהיה שהחיוב להפריש חלה היא רק מדרבנן. בזמן הזה הפרשת חלה היא רק מדרבנן. עוד דין אנחנו עומדים בפסוקים האלה, שהתורה אומרת מראשית עריסותיכם תיתנו להשם, הירושלמי דורש מראשית ולא כל ראשית. מה הכוונה? אין אדם יכול לקחת את העריסה כולה ולתת אותה לכהן עד שישייר לעצמו. אתה עושה הפרשת חלה, הפרשה פירושה שחלק מהעיסה אתה נותן לכהן וחלק מהעיסה אתה משאיר לעצמך. מן התורה, כמו שהסברנו, אין שיעור. כמו שאין שיעור למטה, כך אין שיעור למעלה. אין לך הגבלה במינימום, אין לך הגבלה במקסימום. אחד רוצה לקחת את העיסה לתת אותה כולה לכהן, לך הוראה אין הגבלת שיעור. ככה למדנו, כמה שרוצה ייתן. עשה עיסה כולה 10 קילו, הולך לוקח את כולה, נותן אותה חלה לכהן. יכול או לא יכול? לכאורה היה יכול. אבל בא כתוב ומפרש, מראשית עריסותיכם. מראשית ולא כל ראשית. לא תיתן את כל העיסה, אלא רק חלק. ובלבד שישייר עיסה לעצמו. זאת אומרת, אם עשה 10 קילו עיסה, ישייר לעצמו אפילו 100 גרם, אפילו 50 גרם. כן? יכול לתת 9 קילו ועוד 950 גרם לכהן, זה כשר, זה בסדר, קיים את המצווה. אבל אם לא שייר לעצמו, לא קיים את המצווה. כן. זה למדנו ממראשית. יש שלומדים את זה לא מהמילה מראשית, אלא מהמילה ראשית עריסותיכם, מלשון שיראי, ישייר לעצמו. ראשית מלשון שיור, תשייר, תן ותשייר, תן לכהן, תשייר לעצמך גם כן. עוד פירוש מה זה מראשית עריסותיכם. מראשית הכוונה שלא יחשוב אדם שאם עשה כמה עיסות, הכין כמה, ראשונה, שנייה, שלישית, יחשוב את הראשונה ייתן כולה לכהן. ראשית מלשון ראשונה, שלא יחשוב שייתן את כולה לכהן כדי לפתור את העיסות האחרות. בא כתוב ואומר לא חביבי, מראשית ולא כל ראשית. לא תיתן את כל הראשונה לכהן ותפתור את האחרות, אלא מכל עיסה ועיסה אתה צריך להפריש כדי השיעור שהסברנו מקודם ולתת אותו לכהן. מן התורה כלשהו, דרבנן, אחד מ-24 או אחד מ-48, וזה השיעור שאתה צריך לתת מכל עיסה ועיסה לחוד. לא תן עיסה אחת על כולם, אלא תיתן מכל אחת זה הכוונה מראשית. ספורלו אומר דבר מעניין, שהמצווה הזאת של הפרשת חלה ניתנה לעם ישראל לאחר חטא המרגלים, כדי שתחול הברכה חזרה במעשים שלהם, בעיסה שלהם. כשחטאו המרגלים הסתלקה הברכה מעם ישראל, באה התורה ציוותה אותם להפריש חלה, ובזכות המצווה הזאת של הפרשת חלה תשרה הברכה מעשיהם. זה מציל גם כן אצל שרה אמנו, שאתה הברכה מצויה בעיסתה, כנגד מצוות הפרשת חלה. יש שלוש מצוות שאנשים חייבות בהן, ושלוש ברכות היו בעלה של שרה. מהן שלושת המצוות שאנשים חייבות בהן? חלה, נידה והדלקת הנר. אלה הם שלושת הדברים שהיו מצויים בעורף של שרה. הברכה הייתה שרויה בעיסה, בזכות מצוות חלה. והנר היה דולק מערב שבת וערב שבת, בזכות הדלקת נרות, מצוות הדלקת הנר. והנידה שזה טהרה, בזכות הטהרה היה ענן קשור לאוהל, זה סימן הטהרה. כן, החלה באה בשביל הברכה, להניח ברכה אל ביתך. לומדים את זה גם כן מהמעשה של אליהו הנביא עם הצרפתית. מה היה המעשה של אליהו הנביא? ספר לכם את המעשה. מעשה שהיה אחאב היה אז מלך בישראל, והוא החליט שהוא רוצה לבנות את יריחו. יהושע עשה חרם שיריחו תישאר תל עולם, לא תיבנה עוד, שיריחו חרבה לכל העולם לדורות. וכלל יהושע, מי שיבנה את יריחו, בבחורו יסד עינה ובסעירו יסד דלתותיה. זאת אומרת, כשהוא יבנה את היסדות של העיר, יבוא את הבן הבכור שלו. וכשיציב את הדלתות של העיר, שזה כבר סיומת, עושים חומה ושמים בדלתות, אז ימות הבן הצעיר שלו. יאבד את כל בניו, מי שיבנה את העיר הזאת. אחאב לא אכפת לו, היה מלך רשע. רוצים מכרז, מי רוצה לבנות את יריחו? בא אחד, התנדב לבנות. מי זה היה? חיאל בית האלי. חיאל, כך קראו אותו, מבית אל, לכן נקרא שבו בית האלי. כך עשה. התחיל לבנות. כשהתחיל לבנות, ממש כשהיה מניח את היסודות, נפלו ערימת הבנים שהיו עומדים שם, שהביאו בשביל לעשות יסודות, נפלה הערימה הזאת על הראש של הבן שלו הבכור, ונהרג במקום. והוא הקשה את ליבו, אימץ את רוחו. אבל לא, מקרה קרה לו, נפלו אבנים, לא היה ביטה משונה באופן... קרה מקרה שנפלו אבנים. זה הכל מקרה מקרה, וכך היה הולך ומאבד 10 בנים היו לו. כשהציב את הדלתות של העיר, נפלה הקורה על ראש בנו הקטן, ונהרג. 10 בנים היה לו. אז היה יושב שבעה. בא הקדוש ברוך הוא אצל אליהו, אמר לו, תלך אצל חיה בית האלי, תעשה מצוות ניחום אבלים. אמר אליהו, אני אדבר בראש של העולם, אני לא יכול ללכת שם. הם מקנטרים אותי, משמיצים אותי, ויש להם נגד התורה ונגד היהדות. איך אני צריך לצמר אותי שאני אלך לשם? אמר לה, כשבחו בכל זאת, זו מצווה לנחם אבלים, תלך תנחם. אבל אני מבטיח לך, אם יכעיסו אותך, מה שתבקש ממני, אני אקיים. מה שתגזור, ותגזור, אומר יקום לך. תלך, וככה. הלך אליהו הנביא, הגיע אצל חייל. אותה שעה, אחאב גם היה שם. הם חברים. חייל ואחאב חברים. התחיל אחאב להקנית את אליהו. הוא אומר, מה אתה חושב? שזה בא לו בשביל הקללה של יהושע? הנה, הלו הרב והתלמיד, דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי יותר חשובים? דברי הרב. רבו של יהושע, משה רבנו. מה אמר בתורה? שמרו לכם, פן יפתה לבבכם וסרתם עבדתם אלוהים אחרים, וחרה אף השם בכם, עצר את השמיים, ולא יהיה מטר. זאת אומרת, שאם עובדים עבודה זרה, לא יהיה גשם. והנה תראה, כולם עובדים ומזבחים לעבודה זרה, היה אותה הזמן, עבודה זרה פשטה, מאוד מאוד. אחאב בעצמו, היה עובד ומזבח בבמות. אז, אומר תראה, כללת משה רבנו לא נתקיימה. אז כללת התלמיד, כללת יהושע בן נון, תתקיים. זה לא קשור, זה לא בגלל הכללה, זה דבר אחר. עוד, אליהו כעס. בכל שעשה תשובה, שיקבל הרב את התשובה, עוד, יש לו מה להקנית. אמר לו, אם הקדוש ברוך הוא מרחם על הבהמות והחיות בארץ, שהם לא יעבו, בגלל שבני אדם חוטאים ומביא את המטר, אתה, יש לך עוד מה להתלונן, מה להקנית בעבור זה? חיינו, חי השם צבאות, אם יהיה מטר, כי אם לפי דברים. נשבע, עמד אליהו ונשבע, שלא יהיה גשם בארץ. לא יהיה גשם, לא יהיה גשם. הקדוש ברוך הוא הבטיח. מה שתגזור, אני מקיים. ככה היה, נהיה רעב. את הבצורת, נהיה רעב. רעב על מה לאכול. אליהו היה באיזה מקום אחד, הערבים היו מביאים לו לאכול. מאיפה היו מביאים לו? משולחנו של עובדיה. מביאים לו לאכול. אחר כך, פסק זה הדבר, אמר לו הקדוש ברוך הוא, תלך לצידון,
עיר אחת שהייתה שם בצפון. אומר, יש שם אישה אחת צרפתיה, תלך אצלה, היא אלמנה, אותה ציוויתי לחלקליך, היא תיתן לך לאכול ולשתות. טוב, הגיע עכשיו אליהו אצל האישה הזאת צרפתית, אמר לה, תשמעי, אני רוצה, אני כהן, אני רוצה שתעשי עיסה ותפרישי ממנה חלה ותתני לי אותה שאני כהן. אמר לו, מה ניתן לך? איך אתן לך חלה? לא נשאר לי בבית כי אם קד אחד קטן של קמח ואסוך שמן, ועכשיו אני הולכת ועושה את בשבילי ובשביל בני, והיום נאכל ומחר ימותו, כי לא נשאר עוד מה לאכול. מאיפה אתה רוצה שאני אפריש לך חלה? לא יהיה מה לאכול, הם מספיק בשבילנו. אמר אליהו, כה אמר השם, את עשית את המצווה הזאת של הפרשת חלה כמו שאני מצווה אותך, שזה הדין, שראשית עריסותיכם תתנו לכהן. תעשית מה שהתורה מצווה אותך, והשם תן ברכה בעיסה שלך, כד הקמח לא תכלה, וצפה על השם לא תחסר. ככה יהיה. ותראי, כל עוד שאת קיימי את המצווה הזאת, להניח ברכה את ביתך. ברכה תשרה בעיסה שלך, והברכה תשרה בבית שלך. וככה היה באמת. אבל טוב, אני אנסה. אתה אומר, אתה, מה שאתה, אם אתה, אם יעמדו דבריך, תפדל על העין ועל הרסים. אז אתה עיסה, פרישה חלה, נתנה לו, ואחר כך, ראתה שבאמת, כמו שציווה אליהו, כמו שגזר, כך נהיה. כד הקמח נשארה, והצפיח את השמן הזאת, לא חסרה. וככה הייתה הולכת, עופה ומבשלת לו, והיה יושב אצלה וניזון ממנה. אז כאן רואים עוד פעם, זה הדבר שאנחנו הבאנו. מצוות הפרשת חלה מביאה את הברכה לאדם. לא הבטיח לה אליהו שתהיה ברכה בעיסתה לפני שנתנה חלה. אבל תתני חלה, תעשי הפרשת חלה, ובזכות המצווה הזאת תשרה ברכה בביתך. אחר כך סוף המעשה שהקדוש ברוך הוא רחם על עם ישראל. 3 שנים רעב, צמא, אנשים מתים, מסתערים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? החלה את בנה של האישה הזאת עד שהוא נפטר, ואז היא רצה אחרי אליהו, אמרה לו, מה באת אליי? להזכיר את עמוני. לפני שבאת היא הייתה אישה צדקת, כלפי האנשים איפה שהיא הייתה גרה נחשבת הצדקת הכי גדולה, וכלפי אליהו הנביא לא נחשבת באותה דרגה, לא הייתה באותה דרגה של אליהו הנביא. אז כאילו המציאות של אליהו במחיצתה מזכיר את עמונה, יכול שהיא בדרגה ירודה, וזה גרם שתאבד את בנה. אז בא אצלו בתלונות, מה באת אצלי? להזכיר את עבוני? גרמת את מות בנה? אז וכן, מה עשית? אליהו רחם עליה, עמד בפילה לפני הקדוש ברוך הוא, כמו שמתואר בפסוקים שם. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לה, אתה רוצה להחיות את המת? תדע לך, יש 3 מפתחות בידי שלא מסרתי אותם מעולם לבשר ודם. זה המפתח של הגשמים, המפתח של היולדת, ומפתח של תחיית המתים. מפתח של הגשמים ביקשת, נתתי אותו בידך. מפתח של תחיית המתים, אתה רוצה עכשיו גם כן בשביל להחיות את הבן שלה. אז מה יאמרו כולם? 2 ביד התלמיד ואחד ביד הרב? זה דרך ארץ? כי תחזיר לי את המפתח של הגשמים, תקבל ממני את המפתח של תחיית המתים. מסכים אליה. אמר טוב, בשביל להחיות את הבן הזה אני מסכים. אבל הקדוש ברוך הוא אמר, כי אם לפי דברי, אז לכן אמר לו, לך, אחרי שתחיית את הבן הזה, תלך חזרה, תראה אצל אחאב, ולפי דבר אחד, אתה תגיד שיבוא הגשם, ואז יבוא הגשם. וכך היה המעשה. החיה את בנה, ברוך השם, כמה חיית שלום ושלום, ואז יצא אליהו לדרכו כדי להיראות אצל אחאב. פגש את עובדיה הנביא. עובדיה היה עובד אצל אחאב, היה שר האוצר שלו. הוא היה צדיק גדול עובדיה. היה מחביא במערה 100 נביאים, 50 במערה אחת ועוד 50 במערה אחרת. והיה מפרנס אותם, מחלקל אותם משולחנו של אחאב. היה בצורת, אבל מלך יש לו. היה לוקח ונותן להם, והכל על חשבונו, לא על חשבון המלך ולא ידיעתו בגזל, אלא על חשבונו. היה ממשכן את הנכסים שלו ביד הגזברים של אחאב, בנו של אחאב היה משתף איתו פעולה, וזה היה נותן לו, והוא היה הולך ומפרנס אותם. למה התחברו במערה? משום שאיזבל, אשתו של אחאב, הייתה רודפת את נביאי האמת. כל נביא אמת הייתה רוצה להרוג אותו, רק נביאי הבעל שלה הם שיחיו, אבל נביאי האמת של השם הייתה הורגת אותם. אז עובדיה הנביא החביא במערה 100 נביאים בשביל להחיות אותם, להציל את נפשם. אותו היא לא הרגה, את עובדיה. למה לא הרגה אותו? להשאיר אחד נאמן שיהיה שר האוצר. מי תיתן את האוצר? בידי שנביאי השקר, היא יודעת ששקרנים. משקרים פה, ישקרו שם גם כן, בכסף, ירמו אותה. אז נביא אחד אמת, השאירה, כדי שהוא יהיה שר האוצר. הוא יהיה הגזבר של הכסף. עליו אפשר לסמוך. הוא ירא השם, עובדי הירא את השם מאוד. אז עליו אפשר לסמוך. אבל שאר הנביאים הייתה הורגת אותה. אליהו ברח, לא הצליחו לתפוס אותו. הם מחפשים אותו, היה מבוקש. אבל ברח. נעלם להם. עכשיו חזר. בא אצל עובדיה, אומרים לו, לך אצל אחאב, תגיד לו שבאתי. אני עכשיו אחזיר לו את הגשם. הוא רוצה גשם, אביא לו את הגשם. אחד עובדיה. אומר, כבודו בורח. אני לא יודע, נעלם, כבודו. מה זה? אתה נביא, אתה מלאך אתה. אני יודע, היום פה, מחר אתה לא פה. אתה אומר לי, לך, תגיד לו, מחר תלך. אומר לו, לא, 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 לא תפחד. זה לפי דבר השם. תגיד לו, ואני בא, ואל תדאג, הכל יסתדר. ואז הכריז אליהו הנביא, אתה רוצה גשם? תבואו למבחן. בואו נעשה מבחן בהר הכרמל. תביא אתה, אחאב, את כל נביאי הבעל שלך. כל אלה נביאי השקר שלך תביא אותם. ואני אבוא מצד אחד גם כן. ונעשה בוחן שם. נעשה שני מזבחות, ונקריב בהם פרים, ונראה. איפה שתרד האש מהשמיים, ותאכל את הקורבן, נדע שזה בחר בו השם. אם תבוא האש אצלהם, אז הם כשבחו בחר בהם. אם תבוא האש אצלי, ידעו כולם שהם נביאי השקר, וכל שם עושים עבודה זרה, והשם הוא האלוקים. הסכימו. הסכימו כולם. עשו במה גדולה בהר הכרמל, והזמינו את כל העם כולו. כולם עצו שם. אמר להם אליהו, תביאו שני פרים תאומים, שהם כוונה בין מידות שווים. זה גדלו באותו מקום, אותה מידות, אותו משקל, אותו גודל, שלא יגידו זה בחר בגלל הגודל או בגלל... הכל שווה. ואתם תקריבו ראשונים. אתן לכם את ההזדמנות, אתם רבים, תכף כבוד, תקריבו אתם ראשונים, ונראה אם הבחר השם בקורבן שלכם. הפר הזה, שעשו גורל, איזה פר ילך שם, איזה פר ילך פה, תקע עצמו באדמה, תקע את הרגליים שלו בקרקע, לא רוצה ללכת, באים, לקחת אותו, לא הולך איתם. השתגעו, פר בן בקר, זה לא דבר קטן, 10 איש לא יכולים להזיז אותו. באו אצל אליהו, אמרו לו, מה עשית? הפר הזה לא רוצה ללכת. הלך אצלו אליהו, לחש לו משהו באוזן, פתאום תהיה ללכת. אמרו לו, מה אמרת לו? איך שומע לך? אתה לוחש לו באוזן והולך? אמרתי לו, כשם שיתקדש שם השם על ידי חברך, כך יתקדש שם השם על ידך גם כן. אל תדאג כשאתה הולך, מקריבים אותך לבעל. יתקדש שם השם על ידך. הסכים הפר, שמע כך, הסכים, קדש שם השם, שזה הוא בא לעולם. הלך איתם. בנו מזבח. אבל הם יודעים הרשעים האלה. הם יודעים, אש לא תרד מהשמיים. אבל צריכים להמציא אש. מאיפה ימציאו אש? הביאו את החבר שלהם, זה חיאל בית האלי. זה שבנה את יריחו. אמרו לו, תשמע, מחפשים מישהו שיהיה מתנדב, ישכב מתחת למזבח. כשבונים את המזבח, ישימו אותו מתחת למזבח. וכשהם יעשו לו סימנים, ירקעו ברגליהם בקרקע, זה יהיה סימן בשבילו. נתנו לו מציתים, תצית את האש. וכולם יחשבו שהאש באה מן השמיים, לא יודעים שזה בא מתחת המזבח. באסתר עשו כך. הסכים, והרשע בנה את יריחו, עכשיו ממשיך ברשעות שלו להוציא את האש מתחת המזבח. היה מתחבא שם, בנו עליו את המזבח. אבל הקדוש ברוך הוא היה תאיות סיבת הסיבות, שלח נחש אחד, הקיש אותו ומת. והם הביאו הבעל, הביאו את הפר, שמו אותו על המזבח, התחילו לרקד, עושים מה שהם עושים, כל השטויות שלהם. אחר כך הגיעה השעה שרוצים לקרוא אש, תבוא האש, החלו לרקע ברגליהם, שתבוא האש, אין קול ואין עונה ואין קשר. מת, חייל מת, הם לא יודעים שהוא מת. ורוקעים, וצועקים, ודופקים, ודופקים במזבח, חשבו אולי נרדם. חושבים שהתעורר, מה קרה לו? אין קול ואין עונה ואין קשר. לא עוזר שום דבר. התחיל אליהו לשתות בהם. אמר, האלוהים שלכם אולי הלך להתפנות. תחכו לו עוד מעט ויחזור. האלוהים שלכם אולי הלך לשירותים, זה כן, אלוהה שצריך שירותים לפעמים. אז כן, תחגו לו, אין לתלוצץ עליהם, עבודה זרה, רצינות של עבודה זרה מותה. אמר, אולי ישן, תחכו לו יקום, האלוהים שלכם ככה הלך, יחזור. בקיצור, ככה, עד הצהריים, הוא משתה בהם, מתלוצץ עליהם, והם סורטים את עצמם ומורטים את עצמם ודופקים ורוקעים וצועקים, ולא עוזר להם. והיא בעלות המנחה. אז הגיע הזמן של אליהו הנביא. אמר אליהו, עכשיו תביאו את הפר השני. לקח את הפר השני, שחט אותו, שם אותו על גבי המזבח. אמר, תביאו לי מים. מים הרבה לא היה שם. אבל הביאו מעט מים כשהביאו. ונתן אליהו הנביא את ידיו תחת המים, אמר, תצוק מים על הידיים שלי. כל עוד שידיו של אליהו היו שם, לא פסקו המים. כמו שעשה בקד השמן, כך עשה במים עכשיו. והמים נשפחים, נשפחים. עד שכל המזבח כולו היה ספוג במים. והתעלה שעשו מסביב למזבח, כולה נתמלאה מים. שלא יגידו, עשה איזה טריק להביא את האש. אין, הכל מלא מים. ואז התחיל אליהו הנביא להתפלש. ענני השם ענני. ענני מן השתרד אש מן השמיים, וענני שלא יאמרו מעשה כשפים זה. וירדה אש מן השמיים, וידע העם כי השם הוא האלוקים. וענו כולם ואמרו, השם הוא האלוקים, השם הוא האלוקים. זה הפסוק של האחרון בסליחות, השם הוא האלוקים מפה בא. שכולם הודו ואמרו, השם הוא האלוקים. אותה שעה, תפסו אותם את נביאי הבעל. 400 נביאי הבעל היו שם. שחטו את כולם. ידעו כולם שהם נביאי שקר. הכל שקר בפיהם. שחטו אותם. עכשיו, חכים לגשם שיבוא. אליהו אמר שעל המבחן הזה הביא את הגשם. היה אליהו עומד תפילה לפני השם. תחנן שיבוא הגשם. גשם לא בא. עדיין השמש יוקדת. תקופת תמוז. שולח אליהו את נערו. בואו ללך תסתכל על שפת הים. תראה אם אתה רואה באופק איזה עננים, מתחילים לבוא משהו. חזר אומר לו, לא, אין. עומד שוב בתפילה, פלל להשם. שולח אותו שוב, חזר, אין עננים. פעם שלישית. אז חזר הנער, אומר לו, כן, אני רואה עננה קטנה כמו פיסת כף יד. ככה, ענן קטן, בא מהמערב, ככה, מתחיל. אמר להם אליהו, רוצו מהר, שלא יתפוס אתכם הגשם ועודכם בדרך. ואליהו אמר לו, תביא, כשעשה את המבחן, אמר לו, תביא איתך מטריות, תביא איתך מעילים, כן? תביא, תביא, כשאתה לא תתפס בדרך, תשאר תקוע בגשמים בלי לבוש עליך. וכך היה. תוך כדי, איך שאליהו מדבר איתם, כדרו השמיים בערבים, וגשמי רצון ברכה ירדו לעולם. זה עניין העיסה שאנחנו יודעים עכשיו, הפרשת חלה. בזכות הפרשת חלה של העיסה, של האישה הזאת, של הצרפתית הזאת, זכתה שתשרה ברכה בעיסתה. וכל עוד שאליהו היה מצוא אצלה, אז היא זו שהיה לה, היה מה לאכול אצלה. כולם היו גובעים ברעב, ואצלה הייתה הברכה מצויה. בזכות המצווה הזאת. אולי נתחיל לבאר קצת כמה שיעור העיסה שממנה חייבים להפריש חלה. כאן התורה אומרת, ראשית עריסותיכם. מה זה עריסותיכם? משה עומד ומלמד לישראל, בעיסה שלכם אני מדבר. עיסה שלכם כמו שהייתה במדבר. כשאתם מגלגלים עיסה כזאת בארץ, תפרישו ממנה חלה. כי צריך לדעת כמה הייתה עיסת בני ישראל במדבר. מה אכלו במדבר? לחם מן השמיים. מן. המן הזה, היו טוחנים אותו, דחים אותו במדוחה, טוחנו בפרור, היו עושים אותו עוגות, עופים אותו, כן? היה כמו לחם. כמה המן היה כל אחד? הוא אומר לגולגולת, ככה התורה אומרת. שהמן הקדוש ברוך הוא נתן לכל אחד ואחד, דבר יום ביומו, אומר לגולגולת. כמה זה העומר? אומר הכתוב, והעומר עשירית האיפה הוא. עומר זה עשירית מאיפה. אז אנחנו בשביל נדע כמה עיסה של בני ישראל במדבר, אנחנו צריכים לדעת כמה זה עשירית האיפה. אז בואו נראה מה שמלמדים אותם רבותינו. האיפה היא 3 שאין, והשאה היא 6 קבין, והקב 4 לוגין, והלוג 6 ביצים. עכשיו אתם יודעים טוב חשבון? תעזרו לי ונראה איך החשבון הולך טוב. האפה 3 שאים והשאה 6 קבין. אם כן, כמה קבין יש באפה? 18 קבין. 3 שאים כפול 6 קבין זה 18. יופי. הקו 4 לוגין. כל קו 4 לוגין. כמה לוג יש לי בכל הקבין? זה כפול 4 כפול 18. כמה זה? 72. יש לי 72 לוג באפה. הלוג, 6 ביצים. 72 כפול 6, כמה זה? 7 כפול 6. מה קורה איתכם? 42. אז 70 כפול 6, כמה זה? 420. ועוד כמה היה לנו? עוד 2. 2 כפול 6 זה 12. כמה זה ביחד? 432. יופי. 432 ביצים. ביצים אנחנו יודעים מה זה, נכון? כל אחד יודע מה זה ביצה. 432 ביצים יש לי באפה. והעומר עשירית האפה הוא. נכון? עשירית האפה. תחלק את זה ב-10. 432 נחלק ב-10. כמה זה? 43. זה פסיק 2, נכון? ה-2 זה חומש. 43 ביצים וחומש ביצה. זה שיעור העיסה שחייבת בחלה. 43 ביצים וחומש ביצה. טוב, ביצים, אנחנו מדברים ביצים, מה אנחנו עושים לחשות חלה מהביצים או מהקמח? מהקמח, נכון? אז איך מודדים את זה? איך אני אהפוך את השיעור של הביצים לקמח? פשוט מאוד. המידות של התורה כולם בנפח, לא במשקל. אתה לא יכול לשקול את הביצים וכנגדם לשקול את הקמח. אלא אתה צריך למדוד איך מודדים ביצים. תיקח כלים עלי מים. עגד אותה. אין בו עוד מקום, אפילו טיפה אחת של מים. ותן תחתיו כלי אחד גדול יותר, ריקן. ותיתן את הביצים בעדינות, בזה אחר זה, לתוך הכלי של המים. שתם ביצה, מה יקרה? מים שכנגד הביצה ירדו לכלי הריקן. וכך תיתן לתוכו 43 ביצים וחומש ביצה. סופו של דבר, זה השיעור של המים שנשפחו. אותה מידה תמלא בקמח, זה שיעור הפרשת חלה. כנגד המים שנשפחו מ-43 ביצים וחומש ביצה. לא משקל המים, אלא נפח של המים. אותו נפח, זה המידה. גימטריה חלה כמה זה? חלה כמה? חית 8. למד 30. ביחד 38. והי כמה זה? 5. סך הכל 43. זה 43 ביצים שאמרתי לכם. על החומש אי אפשר לעשות גימטריה. אבל 43 ביצים זה תזכור. ועוד חומש תוסיף עליו, זה תדע את השיעור של חלה. 43 ביצים וחומש ביצה. הרמב״ם כותב, מדדתי, עשיתי, בתכלית הדיוק והדקדוק, כך כותב הרמב״ם בפירוש המשניות שלו מסכת עדויות פרק א' משנה ב' משנה ד', והרמב״ם בדקתי בתכלית הדקדוק ומצאתי ששיעור הקמח הזה שצריך להפריש ממנו חלה שיעורו 520 דרהם של מצרים. דרהם של מצרים זה מטבע שנקרא דרהם. יש אולי אנשים שזוכרים, אתה זוכר? היה לך דרהם, זה מטבע שהייתה דרהם. זאת אומרת, שיעור 520 מטבעות כאלה בקמח כנגד המטבעות, זה השיעור של הפרשת חלה. והשיעור הזה שהרמב״ם כותב מעתיקים אותו כל הראשונים, וגם שולחן ערוך מעתק השיעור הזה, 520 דרהם. בבן איש חי כתוב שיעור שונה. דבר פלא כתוב בבן איש חי. פרשת שמיני כתוב בבן איש חי שיעור הפרשת חלה, שיעור העיסה שממנה צריך להפריש חלה, 777 דרהם. 520, הרמב"ם אומר 520, אבל יש חי אומר 777. זה פלא גדול. איך אדם יש חי אומר כזה דבר? החשבון של הבן יש חי יצא לו כך. הרמב"ם בפירוש המשניות אומר, שיש ברביעית אחת לוג שהזכרנו מקודם, הלוג יש בו ארבע רביעיות. כשאנחנו אומרים היום רביעית מתכוונים לרביעית הלוג. אם תרצה לדעת כמה זה לוג, תסתכל על פחית קולה. פחית לא הקטנות, הבינוניות, פחית של קולה בינונית, זה שיעור הלוג בדיוק, שזה 324 מיליליטר. אומר הרמב״ם, רביעית הלוג הזאת, אני מדדתי אותה בכמה דברים, ויצא לי החשבון בדרהמים.
מדדתי אותה ביין, יצא לי 26 דרהם. מדדתי אותה במים, יצא לי 27 דרהם. מדדתי אותה בחיטים, יצא לי 21 דרהם. מדדתי אותה בקמח של מצרים, יצא לי 18 דרהם. 18 דרהם זה שיעור רביעית הלוג בקמח. כן, אנחנו אמרנו שיש לנו לוגין כאן, נכון? הקו הוא 4 לוגין. כן? אז תיקח את הלוגין האלה. שיש לנו, כמה לוגין היה לנו מקודם? זוכרים את החשבון? היה לנו 72 לוג. כן? 72 לוג. בכל לוג, כמה רביעיות יש? 4. כן? אז אם כן, תכפיל את זה בדרהם עכשיו. עשה את החשבון בנפח, מדד, ושם לך את המטבעות ואמר לך, אם תסדר אותם כך, יצא לך, זה השיעור. מדד את זה הרבה, בצורה מדויקת. יצא לך באמת 778 דרהם. זה החשבון. זה החשבון של רבי משחי. תכפיל את זה 18 דרהם. בקמח, הרמב"ם אומר שבקמח מדדתי רביעית בקמח. כמה זה? זה 18 דרהם. תעשה 18 דרהם. יש לך מה? יש לך חשבון? 18 דרהם. איך עשית? 18 דרהם כפול, אבל אני הולך על הביצים שאנחנו זוכרים. כמה ביצים אנחנו צריכים? 43 ביצים, נכון? נקודה 2, אתם זוכרים? זה 777.6 דרהם. זה צודק הבן איש חי, נכון? חשבון פשוט כמו הבן איש חי. 777 דרהם. אבל הרמב״ם באותה שורה כותב שהחשבון יצא לו 520 דרהם. איך יכול להיות? מה, הרמב״ם לא ידע חשבון פשוט? אתה אומר לנו ששיעור של הקמח ברביעית, כמה זה? 18 דרהם. נכון? ככה אמרת לנו, 18 דרהם. ואמרת לנו שהביצים 43 ביצים. בוא נכפיל את זה, ניקח את הדרהם, נכפיל אותם בביצים, ונדע בקמח אנחנו מדברים. אפשר לעשות את החשבון ברביעיות הלוג, כמו שאמרתי לכם קודם. כי יש לנו 72 לוגין באיפה. נכון? 72 לוג באיפה. וב-72 לוג יש לנו 4 רביעיות. תכפיל את זה ב-4. כמה זה? 288. ואת זה תחלק את זה רגע אחת ל-10. כי אנחנו צריכים עשירית האיפה. 28.8. ואת זה תכפיל ב-18 דרהם. יצא לך 518.4. זה 520 שהרמב״ם דיבר. בקירוב, הוא אומר בעצמו, בקירוב 520. מה הטעות? איפה הטעות נמצאת? אני אגיד לכם איפה הטעות. הטעות נמצאת ככה. יש הבדל בין מידת הלח לבין מידת היבש. מידת הלח כבדה יותר במשקל. הדרהם זה משקל. כן. האיפה והשאה והביצה, כל אלה שהזכרנו מקודם, זה הכל נפח. כשאתה שם באותה מידת נפח דבר לח כמו מים, זה יותר כבד מדבר יבש. מה ההפרש שיש בין מידת היבש למידת הלח? זה כתוב בירושלמי במסכת עירובין, פרק ראשון בהלכה ה'. הירושלמי מקשה קושייה. כיור שעשה שלמה, כתוב, יש שני מקומות שהכתוב מתאר כמה הגודל שלו היה. בספר מלכים ובספר דברי הימים. פעם אחת כתוב 2,000 בת יחיל, פעם אחת כתוב 3,000 בת יחיל. זה הכיור שעשה שלמה. בבקשה ירושלמי, תחליט, 2,000 או 3,000. מתרץ הירושלמי לקשיא, כאן במידת לח, כאן במידת יבש. מידת הלח היא כבדה יותר, יצא לך 2,000 בת. במידת היבש יצא לך 3,000 בת. יוצא שההפרש בין לח ליבש זה שליש.
תלוי איך מסתכלים, שליש מלגב, חצי מלבב, שזה שליש בחשבון. משלושת אלפים לאלפיים, זה שליש, נכון? שליש אחד פחות. זה החשבון שיש לי בין, ההפרש שיש לי בין לח ליבש. יופי. כמה זה הבת, הבת שהירושה, הפסוק אומר בת? זה גם כתוב הפסוק. האפה והבת מידה אחת להנה. איפה ובת זה אותה מידה. שאמרת 3,000 בת, אמרת 3,000 איפה. זה אותו החשבון. עכשיו, כשעשינו החשבון של הביצה, עשינו אותה לפי 18 דרהם. זה 18 דרהם במידת לח. אבל במידת יבש תוריד שליש, זה 12 דרהם. ב-18 תוריד שליש, זה 12 דרהם. תכפיל 12 ב-43.2, יצא לך החשבון הזה, בדיוק החשבון הזה, בדיוק החשבון שעשינו עכשיו. בואו נעשה את זה עוד הפעם. 12 דרהם כפול 43.2 518.4. זה 520 שהרמב"ם אומר בקירוב. איך ההפרש? מידת הלח והיבש. אנחנו מדברים בקמח שהוא יבש, לא במידת לח. מידת לח יצא לי מידה אחרת.
כמה 518 זה 2/3
בדיוק. זה החשבון. אז אומנם נכון, בן איש חי צודק במתמטיקה הפשוטה, שאם ניקח, אם ניקח את 43 ביצים שהרמב״ם אמר לנו, ונכפיל אותם ב-18 דרהם שגם הרמב״ם אמר לנו, יצא לנו חשבון אחר, יצא 777, אבל זה במידת הלח, לא במידת היבש. הפלא הגדול על בן איש חי, שבפרשת צו, שם עוסק בהלכות פסח, וכותב, שיעור העיסה שמותר לנו לעשות בשביל מצות לפסח, זה 520 דרהם. ושיעור העיסה להפרשת חלה 777 דרהם. זה סתירה מפורשת מגמרא. הגמרא מסכת פסחים אומרת קבע מלוגנאה לפסחה וכן לחלה. אותו שיעור של מצה לפסח, המקסימום עיסה שאתה יכול להשתלט עליה בבת אחת שלא תחמיץ, זה השיעור של העיסה שתפריש ממנה חלה. הגמרא אומרת זה אותו דבר, והרב מחלק לנו בין הדבקים. הוא אומר שזה 520 וזה 777. הכיצד? איך ייתכן? אלא הרב הלך לפי החשבון שלו של המתמטיקה הפשוטה, 18 כפול 43.2 777. אז אמנם שם כתוב גם כן ברמב״ם 520 דרהם, אז העתיק את הרמב״ם, שם לא מדד, לעניין חלה מדד, יצא לו חשבון אחר. אז מה פה חשבון אחר? פה חשבון אחר. זה באמת דבר שאי אפשר להבין אותו. מי שקורא את הבן איש חי לא יכול להבין. אי אפשר להבין מה כתוב שם. מה הבן איש חי רוצה מאיתנו? לא מובן לנו. מה אנחנו נעשה? אנחנו נלך כמו, כמו שכתוב בכל הפוסקים. מהרמב״ם ועד השולחן ערוך, ואחרי השולחן ערוך, עשרות האחרונים, גדולי רבני הספרדים, כולם מעתיקים את 520 דרהם, עד האחרון כף החיים. עליו השלום שהוא היה אחרי הבן איש חי. והוא לא העתיק את הבן איש חי, אפילו שברוב הדברים כף החיים הולך כמו הבן איש חי, בדבר הזה הוא מדד בעצמו. הוא מדדתי. כף החיים אומר מדדתי. יצא לי 518 דרהם. עוד היה בזמנו הדרהמים. הוא היה 518 דרהם. זה קרוב ל-520. ויש חילוק בין קמח של ארץ ישראל לקמח של מצרים, משהו. זה דרהם אחד או שני דרהם. זה חילוק בין קמח מצרים לארץ ישראל. הרמב״ם אומר מדדתי בקמח של מצרים. זה מדד בקמח של ארץ ישראל. יצא לו קצת יותר, כי זה כבד יותר קמח הארץ. כך ראיתי גם כן ברדבז נדמה לי, שכותב שקמח של ירושלים כבד מקמח של קהיר, של מצרים. קצת יותר כבד. כמה יותר כבד? עוד 200 דרהם? לא ייתכן. דרהם אחד, שני דרהם. טוב, זה בדרהמים. בואו נתרגם את זה עכשיו למידות בני ימינו. מה זה הדרהם הזה? כמה זה כל דרהם? עכשיו, לאחרונה, בעשר שנים האחרונות אני מתכוון, מצאו במצרים קדים, 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 מלאים דרהמים. המטבעות האלה מתקופת הרמב״ם ועוד מתקופות קדמוניות. במטבעות היו ביניהם שהיו שחוקים מעט והיו כאלה שהיו פחות שחוקים. מדידו אותם, בדקו אותם במשקל. הממוצע של כל המטבעות האלה יצא 3 גרם. כל דרהם 3 גרם. כל דרהם 3 גרם. זה החשבון המדויק. אשר הרמב״ם אומר לנו, השולחן ערוך מסכים, ששיעור הפרשת חלה, עיסה שחייבת בחלה זה 520 דרהם, תכפיל את זה ב-3, כמה תקבל? 500 כפול 3, כמה זה? 1,500. ועוד 20 כפול 3, 60. זה 1,560 גרם. זה שיעור העיסה שיעור הקמח שעושים מנו עיסה חייב בהפרשת חלה. זהו, זה חשבון הרמב״ם, זה חשבון השולחן ערוך, זה חשבון כף החיים, שזה העיסה שחייבת בהלה. אם השתמשת קמח 1.5 קילו ועוד 60 גרם, אתה חייב לעשות הפרשת חלה עם ברכה. פחות מכשיעור הזה לא חייב להפריש חלה. ואם יפריש חלה, אין הדין של חלה, כי הרי חולין, פחות מכשיעור, מפריש חלה, הרי חולין לכל דבר, והברכה שלו ברכה לבטלה. הוא יכול לברך על פחות מכשיעור הזה, אלא צריך שיהיה לו 1560 גרם קמח, וזה יהיה חייב בהפרשת חלה, ואז חייב לברך על זה. יש בזה שיטות אחרות. יש שיעור גדול יותר של החזון איש. החזון איש לא הלך לפי הביצים, אלא הלך לפי האצבעות. הרמב״ם גם כן חישב באצבעות, ובאצבעות יש ויכוח גדול באחרונים כמה היא מידת האצבע, כי האצבע משערים באגודל, כך כותב הרמב״ם, אגודל. אז אם כן, כמה אגודל נחלקו בזהר בחיים נאי והחזון איש. החזון איש אומר בערך 2.5 סנטימטר, וחיים נאי אומר 2 סנטימטר. הרמב״ם אומר כמה הכלי שמחזיק שיעור חלה, 7 אצבעות פחות 2 תשעיות אצבע אורך, על 7 אצבעות פחות 7 תשעיות אצבע רוחב, ברום 7 אצבעות פחות 2 תשעיות אצבע, זה שיעור הכלי שמחזיק את השיעור חלה, שעיסה לחלה. הרמב״ם עצמו כותב גם בפירוש המשניות וגם ביד החזקה, בפרק 6 מהלכות ביקורים, שם הרמב״ם מדבר על הדבר הזה. אז תעשה 7 אצבעות בגודל, 7 בגובה, באורך וברוחב, פחות 2 תשעיות אצבע מכל צד, ואז תקבל את הכלי שמחזיק. אז כשתמדוד את הכלי הזה, תלוי איך שאתה בונה את האצבע. אם אמרת 7 אצבעות, אם האצבע היא 2 סנטימטר, אז כמה זה? 14 סנטימטר, פחות 2 תשעיות אצבע. אם האצבע היא 2.5 סנטימטר, כמה זה כפול 7? צריך 17 סנטימטר ויותר, נכון? 17.5 סנטימטר. אז זה כלי אחר, זה כלי גדול יותר. זה עוד כמה סנטימטר בגודל של הכלי, עוד כמה סנטימטר בשיעור של הקמח. זה לפי שיטת החזון איש. החזון איש גם אומר שהביצים התקטנו, לא כמו הביצים שלנו. הביצים שלנו היום קטנות ממה שהיה בזמן חז"ל. לכן מה שאמרו חז"ל, 43 ביצים, מדברים על ביצים אחרות. טוב, זה שיטת החזון איש. מי שנוהג כמו החזון איש, נוהג כמו החזון איש. אנחנו הספרדים לא נהגנו כמו החזון איש. נהגנו כמו השולחן ערוך וכף החיים, גדולי הפוסקים הספרדים שמדור לדור מדדו ובדקו. ויצא להם אותו חשבון בדיוק של 520 דרהם. אנחנו יודעים גם כמה זה הדרהם, כי עד הדורות הקודמים היו משתמשים בדרהמים האלה, וידעו, כף החיים מדבר בדרהמים עדיין, שולחן ערוך מדבר בדרהמים, כולם מדברים בדרהמים האלה, כולם ידעו מה זה. זה היה מצוי בארצות המזרח, זה היה מצוי בארצות אירופה, לא היה מצוי הדרהם. אז היה קשה להם להתעסק עם הדרהמים, הלכו ועשו את הכלים. כשעשו את הכלים, הביצים לא מסתדרות עם האצבעות לפי איך שהחזון איש מסתכל על האצבע. אז לכן אמר הרב שהביצים התקטנו, האצבעות נשארו כמות שהיו, ולכן אומר שהמידות גדלו, מידות גדולות יותר. זה לכן כזית שלפי החזון איש גדולה יותר, כביצה גדולה יותר, כל השיעורים גדולים יותר, הכל מהסיבה הזאת. גם הטפח גדול יותר, טפח של רב חיים נאה זה 4 סנטימטר, 8 סנטימטר. למה? כי כל טפח הוא 4 אצבעות בגודל. 4 אצבעות בגודל, אם הוא 2 סנטימטר, הטפח הוא 8 סנטימטר. לפי החזון איש, 2.5 סנטימטר. אז הטפח כמה נהיה? 10 סנטימטר. כן? זה ככה, זה לכל התורה כולה, הוויכוח הזה בין רבי חנניה והחזון איש, הולך על כל התורה כולה. אנחנו, יש לנו דרך, על פי המסורת שלנו, שקיבלנו מרבותינו, מאבותינו, מדורי דורות, עד הדור האחרון. ולכן אין לנו צורך להיבהל מזה שיש עוד דעות ושיטות אחרות. אז השיטה של החזון איש כבר קדם אותו הנודע ביהודה, אבל מי שקיבל את השיטה והולך בדרך הזאת, קיבל, מי שלא קיבל, לא קיבל. המנהג הוא שלנו, מתקח דרהם ואילך, מפרישים חלה בברכה. מצווה להודיע ולפרסם את הדבר הזה. שמ-1560 גרם בקמח, אם אתה עושה עיסה כזאת, חייבים להפריש מן החלה בברכה. אז עד השם שערו הבאים עוד לפרש עוד כמה הלכות שקשורים. קמח, קמח מדברים. שעור זה בקמח, לא בעיסה. אז זה נראה בשיעור הבאים, שרוב הסוגים של העוגות שאנחנו עושים והלחמים שאנחנו עושים חייבים בחלה. יש רק דברים מסוימים שלא, כמו מעשה קדירה ועוד. נראה את זה בהרחבה בשיעור הבאים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. כשהוא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך תרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפץ ומעש צדקו יגדיל תורה ויאדיר.